להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה, לאורה כאורה חמה, שבעתיים כאור הבוקר, עוד אל האל לבב חויקר, לבב חויקר, לאן יחד, לאן יחד, לאן יחד, כוח ובויקר, כוח ובויקר, מכיסא חבון, חוץ אבא, לגובר את אבא, להצילה מלאהבה, ולהעירה לפנות בוקר. עוד אל האל לבב חויקר, לבב חויקר, בעון יחד, בעון יחד, כוח ובויקר, ונא כי בכל לילה נשמע כמו למעלה, לתת דין וחשבון מפעלה, ליוצר אל הבויקר, עוד אל יחד ועון יחד כוח ובויקר עם עצה מקושטת בתלית ותוטפת כמו חלה מקושטת תמיד בבויקר, בבויקר, עוד אל האל, ברון יחד, ברון יחד, כוח בבויקר, כוח הנאמן בפי גדוינו יחזירן עלוי כרצוינו איש לו גבה באבוינו ואירה ואיבויקר עוד אלה יחידת המעון קיה ואשר נפשוי חיה יזכה לאור הבויקר עוד אל האל לבויקר לבויקר בעון יחד בעון יחד כוח ובויקר כוח ובויקר
רבי שמעון בר יוחאי, והשתכחה עם מדה ברנש יומה וליליה. תורה היא תמיד נמשלת כמו בת זוג, גם בספר שלמה, בספר שיר השירים, שלמה המלך, מדמים את התורה כביכול לאישה שלא נוטשת את בעלה, כביכול. באי הורה הייתה להשתכחה עם מדה ברנש יומה וליליה. התורה יש לה רצון, התורה עצמה יש לה רצון להתלוות אל האדם יומם ולילה, למבש, למוטה, לגבי לברנש יומם וליליה, להיות שלמה עם, עם האדם, שיהיה לאדם שלמות איתה יומם ולילה. אני קורא אחרי זה נסביר הכל. והיתמר, ועל זה נאמר, בעיקר הדלליה מפלגותה ואילך. עיקר הלילה זה מאמצע הלילה ואילך. יש הרי שאלה גדולה גם בראשונים, מה זה נקרא לילה? אבל לפי הליבד הקבלה והזוהר בעיקר, לילה נקרא החלק שמחצות הלילה עד הבוקר. זה הלילה באמת. ויש שאלה לגבי הרמב״ם שמשבח מאוד את אלה שלומדים בלילה, אם הוא מתכוון לתחילת הלילה, כי הרמב״ם לא כל כך מביע דעתו בזה. אבל בזוהר זה פשוט שלילה זה מחצות לילה ועד הבוקר. ואף אגב דפלגו קדמיתא בכלל הדלליהו, אף על פי שהחלק הראשון של הלילה הוא נקרא לילה, אבל בפלגות לליה הכוונה היא בחלק השני, כול שבריחו על בגינטה דעדן. קדוש ברוך הוא עולה לגן עדן להשתעשעה עם צדיקיה, להשתעשעה עם הצדיקים, עם נשמות הצדיקים. וכדן בא אלה לברנש למכה ולמילה באורייתא. ואז צריך האדם לקום ולעסוק בתורה, כי בעצם התורה היא עצם הדבר שהכי קרוב אל השם. זה עצם החוכמה האלוקית, הרצון האלוקי זה התורה. אורייתא מחוכמה נפקת. התורה יצאה מהחוכמה העליונה, מהחוכמה האלוקית. כל כך יש חיבור בין השם יתברך לתורה, שהזוהר אומר, אורייתא וקודש בריך הוא חדו. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. באי ברנש מרחימות הדקות שבריך הוא, למקם בחולליה, להשתדלה בפולחנה, מתוך אהבת השם של האדם, של הנפש היהודית, של נשמת ישראל, צריך האדם לקום מכל לילה, להשתדלה באורייתא, כוונה היא, דרך אגב, יש כתוב בפרשת השבוע, והאבק איש אמו. על מה נאמר? יעקב אבינו שהמלאך נאבק איתו. מי ששם לב שקראת תרגום אונקלוס, בשני המקרא וחד תרגום, מה כתוב שם? והשתדל ברנש, והשתדל עם המלאך, השתדל איתו, והאבק איש אמו, כתוב והשתדל. כלומר, כל מה שכתוב בזוהר, להשתדל, השתדל באורייתא וכו', זה עניין של מאבק. כמעט שאי אפשר להשתדל בעסק התורה, אם אני לא זורק את היצר, אם אני לא נלחם, אם אני לא נאבק. להשתדל באורייתא ויאבק איש עמו. זה ברור דבר אחד, שאם אדם לומד את הדברים האלה, יותר קל לו לקום ולעסוק בתורה. כמובן שאברכים ובחורי ישיבה שבמשך הם לומדים תורה, אין עניין ללמוד כל הלילה ואז כל היום הוא הופך להיות, אבל הוא יגיד כאן בהמשך שמדי פעם כדאי לעשות את זה. השתדל בועד הפולחנה עד אית ארצפרה, עד שיתעורר הבוקר, להתמשך עלי חוט עד החסד, להימשך עליו חוט של חסד. דרך אגב, חוט של חסד זה למעשה גמרה מפורשת. יומה מצווה השם חסדו, ובלילה שיעור עמי. אמו, שכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו כל היום. המערשה כותב דבר פלא, כותב המערשה שלמעשה שים לב לטבע האדם, שאדם לישן בלילה, במשך היום פניו נראים זועפות. כך כותב המערשה, פניו נראים כועסות קצת, כי הוא לא ישן, כי אדם, שאדם צריך, הגוף צריך שינה אחרי הכל. כותב המערשה שאם אדם קם בלילה ועוסק בתורה, פניו מאירות ביום. זה פלא. כי זה ממש ממש בניגוד לטבע. זאת אומרת, ההסבר של הסבר של חוט של חסד נסוך עליו כל היום, באמת הולך על מאור הפנים. אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה, כל הקטע הזה בזוהר. בתר פלגות לליה, מה זה בתר פלגות לליה? כן. הנבש למותה לגבי דברנש. הזוהר אומר, ביי הורית להשתק חיימה. התורה צריכה להיות כל הזמן מצויה עם האדם. עם עדה ברנש, עם האדם, יומם ולילה. ימבש שלמותה לגבי עדה ברנש יומם ולילה, ואז יהיה לאדם הזה שלמות. אם התורה תהיה איתו כל היום וכל הלילה, הוא יהיה האדם השלם. זאת אומרת, לא נתעדה מנך, איך אנחנו אומרים? לא תתעדה מנן. וכשמסמים מסכת, אנחנו אומרים את הממרות האלה. את לא נשתכח מהתורה, מהמסכת הזאת. המסכת הזאת לא תשתכח מאיתנו. והכוונה היא כי הנה יום הוא בחינת ער אנפין. היום זה בחינת ער אנפין. והלילה זה נקרא מלכות. ככה מובן בעצם, שהיום זה ער אנפין והלילה זה נקרא מלכות. ואי אפשר בעצם לחבר את את המלכות עם הזער אנפין, שזה בחינה של זכר, אי אפשר לחבר את זה בלי שניהם ביחד. כי על ידי החיבור של שניהם ביחד, נוצר המושג הזה שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, שנקרא זון, שזה זכר ונקבה. דרך אגב, תשימו לב גם בתפילת 18 של שבת, כן, והנוחו בה. בלילה מחר נגיד בה. במחרת מה נגיד? בו. כי הלילה זה בחינת נקבה, והיום זה בחינת זכר. ומנחה זה תקנה קצת מאוחרת. יש אומרים בו ויש אומרים בה. מה זה בם? כאילו כבר נהיה כל החיבור, אז אפשר להגיד בם. יש עניין במנחה להגיד בם. מנוחו בם. אז רואים כאן שגם במושגים הכי של זכר ונקבה, רואים ששלחו את זה, את הלילה לנקבה ואת היום לזכר. ולכן מי שעוסק בתורה ביום ובלילה, הרי הוא מתקן את היום, את הלילה, וידי זה נתקנים זון. שיהיו בשלמות ויהיו ראויים לייחוד העליון. ולכן גם האדם הגורם לכל זה, הרי הוא בבחינת שלמות. ההסבר של הזוהר, מה זה שלמות? זה כשאתה עושה שלמות למעלה, נעשה שלמות למטה. נעשה ייחוד למטה. וזה באמת גורם לאדם, החיבור הזה של עסק התורה, ולמדנו גם בפעם שעברה, שאם אדם זוכה ללמוד תורה בחלקים שמחברים את היום ואת הלילה, שזה לפני השקיעה עד אחרי השקיעה, עד צאת הכוכבים, לפני חצות לילה עד חצות לילה, ולפני עלות השחר עד אחרי עלות השחר, כל החיבורים האלה הם בעצם יוצרים את עיקר השלמות. יש דעות שזה גם בצהריים, בצהריים, רבע ל-12, שזה חצות יום, גם אז הדקות האלה של ה-20 דקות האלה, שאז באמת זה לא זמן שמותר להתפלל מנחה, כי זה מין 20 דקות של חלל כזה בעולם, שזה לא בוקר וזה לא צהריים, אז גם אז יש עניין לחבר את זה עם עסק התורה. מי שיכול, מי שמצליח, זה דבר גדול. שבעצם מצד הכוכבים מתחיל תיקון לאה. לאה מתחילה לברר את הבירור שלה, עד מה? לאה זה מושג של לאה אימנו, אבל בקבלה זה מושג רוחני. לאה זה כביכול ייצוג של חלק מהפאזל שגורם את השלמות. גם לאה, גם רחל, גם יעקב וגם ישראל. אז לאה מתחילה את המלאכה שלה בעצם מצאת הכוכבים עד חצות. מה קורה בחצות לילה? לאה מתחברת עם יעקב. רחל יורדת מעולם האצילות, יען, לעולם הבריאה. יורדת לעולם הבריאה, מה קורה שם? היא צורחת כל הלילה, היא צועקת כל הלילה, רחל מבכה על בניה מענה להינחם. וכשאנחנו קמים ככה בחצות לילה בנקודה הזו, שיש לפעמים עניין ככה לשים את הראש כמה דקות ולקום. זה רבע שעה, 20 דקות, לשים את הראש ולקום. אפילו שזה תיקון תיקון קראתי שהכל עלה לערים, יש תיקון מיוחד שאתה לא ממש נרדם, אתה נרדם את 20 דקות, חצי שעה, ואתה קם, במיוחד בכמעט חצות, כי אז ממש ממש נעשה תיקון העולמות ממש. כי אז רחל יורדת, וכל הירידה הזו, זה מה שכאן, זה באמת הרצוב והשוב. רחל יורדת כדי, למה היא יורדת? היא יורדת כדי לעלות, כי אז מתחיל הבירור של רחל ממנו, ומתי היא מתחילה לעלות למעלה? היא מתבררת ומתבררת דרך הלימוד תורה, יומה מצווה השם חסדו ולילה שירו עמי, מתבררת כל הלילה, בעלות השחר, בעלות השחר היא כבר יש את הזו, היא כבר עולה, עולה ליעקב, ואז בתפילת שחרית, יעקב כבר זה לא יעקב, זה, ישראל שזה הסג היותר גבוה של השם יעקב. בכללות של הדברים נעשה זון. מה זה זון? זון זה חיבור של זכר ונקבה. תמיד יש לימוד תורה בלילה. תסמוך על הלמד דבר צדיקים, שרואים מסוף העולם ועד סופו, שוודאי ודאי לא ישנים בלילה. אבל אנחנו אנשים הקטנים שאנחנו עוזרים להם, אנחנו גם נשארים מרים ולומדים, אפילו שזה יוצא נגיד אדם זוכה פעם בשבוע לעשות את זה, דבר גדול שאי אפשר לתאר. זה ממש תיקון קרה, צריך לדעת כל זה, מקובל אצל כל הצדיקים. מהרי הקדוש והלאה, מהרי הקדוש היה הראשון שזרק את זה, שמי שנשאר ער בליל שישי, זה עכשיו שבת, כל הלילה, זה ממש תיקון קרת. צריך לדעת שקרת, זה עבירה שהדור הזה ספג אותה יותר מכל הדורות. כי אפילו אם נגיד שהדור של נוח, אז לא היה מושג של קרת, עדיין לא ניתנה תורה, דור הפלגה עדיין לא ניתנה תורה. אבל הדור שלנו ספג את הקרת יותר מכל הדורות. כי בעיקר בגלל שנפרץ המושג הזה של בנות. מה שהרמה צועק על זה, הרמה משולחן ארוך, צועק על הדבר הזה נורא. שבחורים כביכול לא יודעים שמגע עם אישה שבחורה ברחוב, אם היא לא טבלה במקווה, היא נקראת אישה נידה. אישה נידה זה כמו לאכול פיתה פלאפל בשתיים בצהריים ביום הכיפורים. זה יותר חמור מזה. כי כשאתה אוכל, אתה אוכל לבד, אתה חוטה לבד, וכשאדם נמצא במגע עם אישה נידה, כל בחורה ברחוב היא אישה נידה. יותר, זה אפילו אישה בת 80, אם היא לא טבלה בגיל 50, הפסיקה לראות את דמי הנידה שלה, הפסיקה לראות דמים, בגיל 50. ובגיל 70 בעלה היה איתה במגע, הוא חייב קראת והיא חייבת קראת. היא באה לבדין של מה, אומרת, מה, אני כבר 20 שנה לא ראיתי דמים, מה, אני נידה, מה, אני צעירה? כן, אם היא לא טבלה בפעם האחרונה. הבית יוסף כותב, אפילו כל מימות שבעולם יבואו עליה, היא לא יוצאת מנידתה, עד שלא תטבול במקווה טהרה, שקשר לנשים. שאת צריכה לטבול במקווה, זה כמו גר שטובל במקווה, הגוי שמתגייר וטובל במקווה כאן, המקוואות כאן, אז המקוואות כאן מתאימים לגברים, זה מתאים לתאומת קרי בלבד. אבל זה לא יכול להוציא אישה מנידתה, זה כמו שגוי יטבול שם, לא עלתה לו טבילה. הוא חייב לטבול במקווה שקשר לנשים. אפילו אם האישה הייתה במקווה, ושערה אחת עלתה למעלה ולא נטבלה בתוך המים, היא נשארת נידה כל ימיה. דרך אגב, זה סתם, צריך לדעת שזה דבר שצריך להזהיר גם נשים בימי עמידתן. נשים שכבר מפסיקות לאט לאט לראות את דם הנידה, שהן לפעמים לא יודעות שצריך, הן פתאום לא רואות תקופה ארוכה, וחושבות שזהו, זה נגמר, ולא שמו לב שבפעם האחרונה הם לא טבלו. אמר מאוד חמור הדבר הזה. יש סימן, שאפשר לדעת אם בן אדם הוא בן הנידה. ממש אפשר לדעת אם הילד הזה הוא בן הנידה. כי ילד, אדם מבוגר, כשהוא נולד, כשהוא היה עובר, אז האמא ואבא שהיו ביחד, האמא הייתה נידה או לא נידה, האם הוא נקרא בן הנידה. ממש יש סימן חלש שנמצא בחלק הזה של היד, שאפשר לראות את זה. לפעמים, דרך אגב, לפעמים אתה יכול לראות את הסימן הזה אצל בן אדם שאומר, מה פתאום, האמא שלי כמו, היא בכלל לא טבלה במקווה וכו'. לפעמים יש מצב שאם האישה בכל זאת בדיעבד את עוברת, כמו הייתה בים, כן, אז יכול להיות שעלתה לטבילה. לא, הברכה לא מעכבת. זה לא טוב שהיא לא מברכת, זה לא טוב שלא מתכוונים. באמת, באמת, באמת יש דיון שלם בגמרא במסכת נידה, אם אדם טבל כדי להכר בימות החמה, מה זה להכר? שלא יסתנן, או טבל להחם ביום הכרה, ביום שהוכר, הוא טבל כדי להתחמם, יש שאלה באמת אם, אם, אם עלתה לו תבילה או לא עלתה לו תבילה, אבל נפסק להלכה שהכוונה לא מעכבת, היא חשובה אבל היא לא מעכבת. ברור שזה שונה לגמרי כשמתכוונים. גם היום כשבחור גבר מטובל במקווה, שבדל אם אדם טובל כבר הוא רגיל לטבול, כבר זה כיף לו, הוא כבר רגיל, כבר זה מים חמים וזה תענוג, או שהוא באמת טובל ויש לו הרהור תשובה כשהוא טובל. מאוד חשוב לטבול מתוך הרהור תשובה. לפחות שהירות שווה יהיה בתוך המים, בתוך המים, ריבונו של עולם, תמחה לי על כל מה שעשיתי, כל מה שעברתי, על הזכות הזו, אני מודה לך שיש את המים האלה, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם, מכל גאולכם מתאר אתכם, שהמים האלה שעכשיו אני בתוכם, יכולים לתאר אותי, לנקות אותי. אז הדור הזה באמת עבר על המון המון קריטות, בעיקר בעניין של נידה, ומי ש... בחילולי שבת, כל חילול שבת שאין בו עדים והתראה, זה, 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 זה קרת. אדם אחר בלילה, אחרי צד הכוכבים, מדליק אש, או אישה תמימה שמדליקה נרות אחרי צד הכוכבים, היא חושבת שעשתה מצווה מאוד מאוד גדולה, היא הבעירה אש הגיהנום בשבת. היא הבעירה את אש הגיהנום בשבת. אדם מדליק אש בשבת, מבעיר את הגיהנום ממש. לא רק, לא רק אש, כל עלה מתת מלאכות זה קראת. גם אם עשיתי אותם בחדרי חדרים, בחדרי חדרים, הלכתי ונכנסתי חדר בתוך חדר וישנתי סיגריה ואף בן אדם לא ראה. ברור שעיני השם הם השיותות בכל הארץ, השם רואה הכל. ועצם העובדה שאני עברתי למדוע מלאכות, אז אני חייב קראת. מה שחייבים סקילה זה רק אם היה עדים והתראה. מה זה עדים? באו שני עדים כשרים. אפילו אם אחד מהם הוא לא עד כשר, נגיד מחלל שבתות ומועדי ישראל, או אדם שהוא משחק משחקי קוביה, למשל אדם שמשחק בסנוקר, הרבה לא יודעים את זה. הוא לא יכול להיות כשר לעדות. כן, אדם שמאמר. אדם שמאמר, כן, אדם מאמר. לא, אני כוונה עם כספים, אדם שמאמר, אז הוא, אז החתן רוצה שהוא יהיה העד שלו, למה הוא חבר טוב שלו, והוא רוצה לכבד אותו בתור עד לחתונה, אבל חבל מאוד, כל החתונה הזאת זה בעיה גדולה, בעיה גדולה, זה חתונה לא כשרה, אהבה שמקדש, אהב ממש לברר לפני כן שהעדים הם כשרים. א', שאין קרבת משפחה בין העדים אחד לשני, ובין העדים לבין הקלה והחתן אין שום קרבה. יש סוגי קרבות שמותרות, אבל לכתחילה עדיף שיהיה ריחוק גמור, ושהעד עצמו יהיה קשר מצד העדות. אז הלילה הזה ממש מסוגל לתיקון קראת. כל העבירות של חילולי שבת, של עריות, כל העריות זה גם קראת. גם העריות, זה רק אם יש סקילה, רק אם יש עדות, עדים שראו והתריעו, התראה מלאה, אמרו לו, תשמע, מה שאתה עושה כרגע זה סקילה. אנחנו הולכים לבית הדין להודיע שאתה עובר על איסור סקילה. ואומר להם, לא אכפת לי, אני ממשיך, תלכו, תעשו מה שאתם רוצים. האדם הזה, אם העדים להעיד בבית הדין, אם כמובן זה מצב שבתי הדין קיימים, לא כמו היום שאין לנו בתי דין, אין לנו היום בתי דין שדנים בדיני נפשות, אז באמת דנים אותו לסקילה. אבל היום רוב הדינים של סקילה כבר לא קיימים, כי אין בתי דין, נכון? אבל יש את הדין, נשארו הדיני קראת, שזה מאוד מאוד חמור. מה זה קראת? קראת צריך לפחד מזה מאוד. כי טוב, ברמב"ן שיש כמה קריטות. יש כרת שאדם חז השלום, נפטר בגיל צעיר. יש מחלוקת אם זה גיל 50 או גיל 100. מה זה נקרא מיטה בידי שמיים או שזה כרת. אז הוא נפטר בגיל צעיר לפני גיל 60, הוא לא עבר את גיל כרת. ויש סוגי קריטות כאלה שאדם פשוט מת בלי בנים. מת בלא בנים. אין לו בנים, לא זוכה לבנים. הסוג הזה של קראת, אדם עובר הרבה הרבה קריטות, יכול להיות, או הרבה הרבה על קראת, יכול להיות שפשוט הוא יתחתן סוף סוף עם אישה, וחז ושלום היה ילדים. ויש קראת יותר חמור, מפחיד להגיד את זה, שקובר את בניו בחייו, שמשמו ויציל, שלא עלינו, לא עלינו, אדם מוליד בנים, ולא לא, לא זוכה לחיות, לראות אותם, לא זוכה לחיות איתם. זה שלושה סוגי קראת, ויש קראת שאומרים שזה הקראת החמור ביותר, שהזוהר מדבר עליו, שהוא נחרט מאילנה דחי. מה זה נחרט מאילנה דחי? הוא נחרט מאילן החיים. הוא מגיע למעלה, הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. הוא פשוט נחרט ממש, הוא הופך להיות ממש בכף הקלע, הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. זה נשמה ארטילאית שמשוטטת בעולם. זה מאוד מאוד לא פשוט. כתוב שבסופו של דבר לא ידח ממנו נידח, ואחרי מירוק גדול גם לא יש תיקון. אבל האמת שזה כשמו כן הוא, זה בחינה של קראת. כתוב שנחרט מאילן החיים. לחבר אותו אחרי זה, זה לא פשוט. אבל זהו, עלה, זה רחמים גדולים שיש את הלילה הזה שאפשר לעשות ממש תיקון קראת. אדם ישרר. אפילו אם הוא מנמנם פה דקה, שם דקה, אם הוא לא מנמנם יותר מחצי שעה, שזה שנת, שזה הופך מחצי שעה, מ-29 דקות ומעלה, זה הופך להיות שנת קבע. אם אדם כבר מרגיל את עצמו ושם לו איזה שעון מעורר ליד הראש, והוא לא ישן יותר מחצי שעה, זה לא נקרא שהוא ישן. זה נקרא שהער כל הלילה. אני זוכר אפילו צדיקים, כמה צדיקים שהיו מנמנמים כמה דקות וקמים. אפילו 20 דקות ככה מנמנמים וקמים. אסור לנו חז ושלום להתייאש מהעניין הזה, כי אז אדם יגיד, וואי, מה, אז אין לי תיקון? הרמב״ם כתב, פסק הלכה. בפסקי הרמב״ם מקובלים על כל גדולי העולם, גדולי ישראל בכל הדורות. הרמב״ם היה עמוד ראשי של ההוראה בישראל. הוא הראשון שלקח את כל השס, והוציא מזה הלכות. משנה תורה לרמב״ם. רמב״ם כותב בהלכות תשובה שכל אדם שהיה לו חרטה על מעשיו, וידוי דברים בקבלה לעתיד, נמחלים כל אבונותם. אז הראשית חוכמה מסביר שמצד זה באמת נמחל, אבל מצד הרשימו עדיין נשאר רשימו. נשאר רשימו של קרת, נשאר רשימו של זה, רשימו של זה. למה הדבר דומה? לכוס שמן שהורקת אותו. עדיין מה קורה? נשאר כל מיני כזה טיפות שמן על הכוס. אז הזוהר כאן אומר שאם אדם מתחבר עם השכינה בלילה, הוא גורם ששמה דקות שבריחו נחית עליה. שמו של שם השם נוחת עליו. שמו של שם השם כביכול נקרא עליו. ומשמע מהספרים ככה, ספרי המוסר של החסידות וגם הראשית חוכמה, שאת הרשימו הזה ניתן להוריד באמת על ידי תיקון קראת שעושים, על ידי תפילה ברבים, על ידי ריבוי של צדקה. ורבי נחמן ברסלב גילה לנו זה סוד הכי גדול, והוא קרא לזה, שזה ההנהגה שעולה על כל ההנהגות, שזה התבודדות, שזה סליחה בינו לבין קונו. שאדם יושב ובאמת בשברון לב מפרט את מעשיו, ומנסה גם לא רק לפרט את מעשיו, אלא לנסות, הוא מנסה אחרי שהוא ירד על עצמו, וריסק את עצמו, ושבר את עצמו על כל המעשים הרעים, וזכה לשפלות והכנעה והענבה, הוא גם יודע להרים את עצמו אחרי זה. כי התבודדות, בלי שאתה מרים את עצמך, היא מאוד חסרה. כי מכיוון שאנחנו מצווים בצדק לשפוט את עמיתך, שאדם חייב לשפוט את האדם השני לקו זכות, אז אחרי שדנת את עצמך ושפט את עצמך, יש עניין גם לדון את עצמך לקו זכות. זה לומדים מנפתלי. למה יקרא לו נפתלי? נפתולי אלוקים נפתלתי, מחותי גם יכולתי. כן, אבל נפתלי נאמר, אמר נפתלי שהוא לומר לפניו אמרי שפר. מה זה אמרי שפר? שאדם יגיד על עצמו דברים, דיבורים טובים. שאדם יגיד על עצמו גם כן דיבורים טובים. בנו של עולם, נכון, עכשיו 20 דקות ישבתי וסיפרתי את כל המעשים, את כל הדיבורים, את כל המחשבות שלא לשם המה, איך שבעצם כל האיברים שלי נזרקו רק לכיוון הסיטרא אחרא ממש, העיניים והידיים והרגליים, וכל אחד התחיל להתבונן במעשים שהוא עשה כל החיים, והתחיל להעמיד את עצמו באיזה מצלמה מלמעלה, ויראה מה הוא עשה ומה הוא פעל, ומי יודע לאן זה הגיע, ומי יודע איזה חושך זה גרם בעולמות. אבל אחרי שאדם באמת עשה וידוי דברים בבדק הבית וחשבון נפש אמיתי, מאוד חשוב גם שאני אנסה לדון את עצמי לקו זכות, ואז להגיד לעצמי, אבל, 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 אבל ריבונו של עולם, אחרי הכל, איפה גדלתי ומה הייתי בילדות, וכל אחד ינסה ממש לרחם על עצמו, ממש לרחם על עצמו, להיות העורך דין הכי גדול בעולם על עצמו. הסנגור הכי גדול בעולם להיות על עצמו. כי בלי זה, כי על זה נאמר ניצחו לי בניי. כי אם אתה ישר מתחיל את הוידוי דברים, או את ההתבודדות, מה שנקרא, אתה מתחיל עם לדון לקו זכות, זה חוכא ואטלולא, זה לא פועל בכלל. כי מה, קודם כל אדם צריך לבוא בהכנעה לפני המלך. שברון לב, להתוודות, וידוי דברים זה א' ב' של התבודדות. לאחר מכן, יש עניין שאדם מחפש בעצמו נקודות טובות. אבל אם אתה לא מוצא בעצמך נקודות טובות, זה אומר שאין לך מספיק רחמנות על העולם. זה לא שאתה צדיק גדול, כי לא מצאת נקודות טובות על עצמך, ואתה אמיתי כל כך, אתה כזה אמיתי שאתה לא מוצא נקודות טובות על עצמך. זה מראה שאתה גם לא יודע למצוא נקודות טובות על אחרים. לאדם חייב בכל הכוח לחפש את כל הצדקות ולחפש בעצמו נקודות זכות. ודרך אגב, הרי הקדוש הגיע לכל הרוח הקודש ורוח ההשגות שלו, איך הוא הגיע על ידי שמחה, מקווה, תפילה, דווקא על ידי הדברים האלה. ונחם ברסלב כבר סגר את כל הוא כנראה ידע, הוא פשוט ידע, למה הורידו נשמה כזה גדולה לדור שלנו, כל הדורות האחרונים. הוא פשוט ידע שהדור הזה ייפול בכאלה דברים שאי אפשר מצד האמת לעשות עליהם תשובה מצד הדין. מה זה תשובה מצד הדין? הרי הקדוש היה לו עליית נשמה, וגילו לו שאם אדם כעס, ממש כעס, יש אומרים דווקא אם שיבר כלים בחמתו. מה זה שיבר כלים בחמתו? לרוב שהוא כזה כעסן ועצבני, הוא לא נגמרת מריבה בלי שהוא שובר משהו בבית. שובר את האגרטל, חוץ מהטלוויזיה, שובר את כל הבית. שובר את האגרטל, שובר את הכלים. אז צריך לצום. קוף נון א' תעניות. 151 תעניות. על כעס. ואדם שפגם בברית. זה פי ד' תעניות, 84 תעניות. אדם יעשה לעצמו חשבונות כמה פי ד' הוא צריך לתת, זה נורא והיום. ברוך השם, שהבעל שם טוב הקדוש, כתוב, אומרים שהייתה לו עליית נשמה, וגילו לו מהשמיים שיום שאדם טובל לו במקווה, זה נקרא יום של טענית. זה נחשב יום של טענית. אז מה אכפת לך מה הבעל לטבול במקווה כל החיים? כל החיים. אתה תעלה למעלה, תגיד, אני רוצה שתקראו לבעל שם טוב מהיכל שלו. דרך אגב, למעלה יש חופש מלא, חופש ביטוי מלא. הבעל שם טוב יגיע אליך מהאיכל שלו ותגיד לו הבעל שם טוב, רבי ישראל, בעל שם טוב, אתה פעלת הרי בשמיים שם יום של מקווה נחשב יום של תענית. אני הייתי במקווה מרגע ששמעתי את זה, חייתי בערך 62 שנה מרגע ששמעתי את זה, כל אחד יעשה לעצמו חשבונות, 62 שנה, תביא את המחשב, כפול 365 יום בשנה, כל זה תעניות, אני רוצה שזה ייכנס בתוך הקף מוזניים של הזכויות, כל זה נחשב תעניות. זה ברור שזה כך, זה ברור, כי זה הוסכם לגדולי הדור שזה כך. ורבי נחמן מברסלב גילה את ההתבודדות, שזה מוחק את האבונות על ידי רחמים. בלי כל היסורים. תיקון הכללי שזה בטח. תיקון הכללי זה תיקון עצום. סוד גדול ש... שאפילו שהוא, אחרי שהוא גילה את הסוד הזה, הוא אמר שיהיו על הדבר הזה, יהיה מאוד קשה לקיים אותו. יהיה מאוד קשה. ולזה בברסלב נהגו לא לתת ליצר לעבוד עלינו, אלא אחרי התפילה מיד תיקון הכללי. למה תמשוך את זה כל היום? מי יודע, יגיע השקיעה, מי יודע אם תקרא תיקון הכללי. אבל באמת, כמה זמן זה? על השעון, לאדם שקורא לאט, זה 7 דקות. זה דבר פשוט. אתה קורא תיקון הכללי, אתה כבר בכלל במקום אחד. דרך אגב, תהילים זה ראשי תיבות, תיקון הכללי לומר יוד מזמורים. תהילים, תיקון הכללי לומר יוד מזמורים. רואים כאן שהשם גורם, הסוד הזה של תהילים וסוד של התיקון הכללי, זה הולך ביחד. כתוב בשאר הגלגולים, שהדור, הדור, הדור, הדורות האחרונים ירדו, יפלו לעולם נשמות, שהן הנשמות הגבוהות ביותר, אף על פי שמבחינת הקוויים, אז יהיו נשמות, הנשמות הגבוהות ביותר. וזה התורה היום בעלי תשובה, שהם מצילים את כל הדור, מבחינה של הצלת הדור ממש. רואים היום בעלי תשובה שהם מגיעים באמת לתורך עבודה, יכולת עבודה מאוד גבוהה. מי שגם מתחבר עם בעלי תשובה, יש לו חלק בזה. זאת אומרת כאן, דעיקר דל אלה מפלגותה ואילך, ואף על גל דפלגו קדמיתה בכלל לדל אליהו. אז ההסבר, אף על פי שצריך לעסוק בתורה גם בתחילת הלילה, גם משתדל שלא יהיה לו החמצה של עסק התורה בלילה. אפילו רבע שעה ללמוד בלילה אחרי אדם שגם רגיל לישון ולקום, משתדל רבע שעה 20 דקות לפני שהוא נכנס לישון ללמוד משהו. כל מקום הזכר עסק התורה, זה דווקא, זה בעיקר שאדם לומד אחר חצות לילה, בקומו ממיטתו. זה גם מפורש בשאר המצוות, בכתבי הארי, שהכמעט חצות ועסק התורה מיד אחרי זה, זה עיקר תיקון הדלליה, עיקר תיקון הלילה. יש כאן קטע משאר הכוונות בדרוש וב, יזהר האדם מאוד שלא יתבטל מלקום בחצות הלילה, אל תיבלו ממה שכתוב כאן, אפילו לילה אחת. כי הוא עניין רב התועלת. ממש דברי הארי הקדוש. כל בן אדם בסופו של דבר, אם הוא פועל לפי ההלכה, הוא זוכה לתקן את לאה ואת רחל, ולחבר את הזון, גם אם הוא יתפלל בבוקר בשעה שאחרי כבר, אחרי ותיקין. גם אם הוא ישן לפניכם. כי זה הסוד. החז"ל הקדושים, רבותינו הקדושים, תקנו לנו כזה סדר תפילה, שזה מתנה כזאת נוראה, שאם היינו לבד מנסים לגלות אותה, היינו קופצים מיליארדים של קילומטרים, משמיים לארץ, מארץ לשמיים, לא מגיעים לזה. מי יכול להגיע לכל הסודות האלה? כל ברכת השחר זה עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עד שאתה בונה קומה שלמה, שזה עולם העשייה. מי ברוך שאמר, זה מתחיל עולם היצירה. מה היינו עושים לי ברוך שאמר? מה היינו עושים לי אנה בכוח? אם לא מתגלה לנו הסוד הזה, שאנה בכוח מעלה אותך, מי מקפיץ אותך ממש, מעולם העשייה לעולם היציר. אז עצם העובדה שאדם הולך בתמימות ומתפלל, הרבה מאוד אנשים, גם צדיקים גדולים, היה להם ימים של חולשה, ימים של קושי. תורת הקודש כותב, שהיה לי ימים קשים מנסו. היו לי ימים של איסורים נוראים, שהרגשתי את המתוק כמר. עד כדי כך, באופן החושי אפילו, הוא נותנים לו משהו מתוק לאכול, הוא מגיש שזה מר כלענה. הוא מעריך שם באיסורים שהיו לו, שזה לא יאומן. יש צדיקים כאלה שהם סובלים את מסע העם. סובלים, פשוט, אפשר לראות את זה בצורה ממש מפורשת בתהילים. יש פרק בתהילים, פרק מאוד מפתח, פרק מפתח לנפילות, פרק עין ג' מי שרוצה. בדיוק מאור שעה לגבי כאלה שעובדים את השם ובעצם לא מרגישים, אני עובד, אני עובד, אני כבר אין לי כוח, בריבונו של עולם, תן לי קצת להרגיש את, את, את המציאות האלוקית, אני לא יכול לסבול את זה, כולם מדברים על אורות, אני נוסע לאומן כל שנה, אני רואה אנשים צועקים, שרים, רוקדים את השם, שמחים את השם, ומדברים על אורות, ואני בפנים כזה, אני עובד, ואני קם חצות, ואני הכל, ואני לא מרגיש אותך, ריבונו של עולם, אני לא מרגיש אותך, תעזור לי, תן לי להרגיש אותך. אז יש כאן באמת, בפרק ע' ג' בתהילים, זה המזמור של אסף. אסף היה מצדיקי הדור, ויש מזמור שמיוחס אליו, והוא מתחיל את הפרק בעצם במשבר שהיה לו. והוא כותב, ואני כמעט נטיו רגליי כעין שופחו אשורי. הוא אומר לו בפירוש, תשמעו, אני אסף כמעט נפלתי. כמעט נפלתי למרד בהשם. למה? כי קינאתי בעוללים, שלום רשעים הראה. הייתי חי עם בני אדם, הייתי רואה רשעים שטוב להם. הוללים, שבעצם אין להם קשר עם השם, והולך להם, וטוב להם, ומתעוללים ביין, בשחר, ונראים צועלים כל היום. שלום רשעים הראה, ראיתי ששלום לרשעים. כי אין חרצובות למותם ורי עולם, בעמה לנו שאיננו, אין להם קשר עם, 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 עם אדם לא ינוגר, אין להם קשר עם מחלות, נגע זה מחלה. הוא מודה כאן, הוא אומר כאן, בגלל כל זה שלא, שהיה להם כל כך הרבה טוב, ולא היה להם חלק ביסורים, לכן ענקת מו גאווה, יעת אפשית חמאס למו, הם היו כל הזמן מעלים גאווה, כל הזמן בלוע בהם גאווה, יצא מחלב עינמו, הם כאלה שמנים ומלאים, וממש חלב יוצא להם מהעיניים. אמרו מזכירות לבב, ימיקו וידברו ועושק ומרום ידברו. שטו בשמיים פיהם, ולשנמתי הלך בארץ. הם מלאים לשון הרע, גאווה, מדברים על כולם, אבל ריבונו של עולם, למה הולך להם? ואני רוצה לפחות להרגיש את הקיום האלוקי, את הקיום של השכינה. ואותם אנשים אומרים, ואמרו, איכה ידע אל, ויש דעה בעליון? מה? הם אומרים לו, לאסף, תצא מזה, מה? אתה באמת מאמין שיש איזה משהו למעלה? אתה מאמין שיש דעת למעלה? ויש דעה בעליון? הנה אלה רשעים ושלבי עולם יזגו חיל. אותם רשעים ושלבי עולם, הולך להם, עשירות, בריאות, הכל מצליח להם. אחריק, ואני, אז אסף אומר, ריבונו של עולם, אולי נהיה לו הרהורי שאלה, במקום הרהורי תשובה, הרהורי שאלה. התחיל לבוא לו מחשבות כאלה, אחריק זיקיתי לבבי, והחץ בניקיון כפיי, וסובה מזבחה כל היום. ריבונו של עולם, אולי, ותוכחתי לבקרים, אני כל יום מוכיח את עצמי, אני דן את עצמי, אני שופט את עצמי, אני מתבודד. אולי זה לריק, אולי זה לשווא. אם אמרתי אספרו, אני גדול הדור, אני אחד מגדולי הדור, אם אמרתי אספרחמו, אם אני אפרסם את זה בעולם, את מה, את ההרגשות שיש לי, הנה דור בניך בגדתי, אני אבגוד בכל הדור, הנה דור בניך בגדתי. והחשבה לדעת זאת עמלו בעיניי, אני לא מסוגל להבין את זה רבונו שם. דרך אגב, גם ירמיהו הנביא שאל, השם אלוקים, למה דרך רשעים צלך? למה דרך רשעים צלך? הוא שאל, הוא צעק. אז גם אסף אומר, והחשבה לדעת זאת, אמרנו בעיניי, אני מנסה להתבונן בזה, אני מותש. זה מתיש אותי לחשוב על זה. למה אני רואה כל מיני רשעים שהולך להם, שטוב להם? אז בדיוק בפסוק כזה י' ז' מתחיל כזה שינוי גדול בכל המזמור, ואז הוא אומר, עד אבון מקדשי אל, אבינה לאחריתם. מה זה מקדשי אל? שנכנסתי לפני ולפנים אל הקודש העליון, הלכתי יותר בעומק, התבוננתי יותר עמוק, הסתכלתי יותר עמוק אל התורה, נכנסתי יותר פנימה. עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. אני מבין את האחרית שלהם, אני מבין את הסוף, אני מבין את התוצאות הסופיות. בעצם אנחנו נמצאים כאן במי מציאות של לכאור האמצע הסרט, במיוחד שהחיים לפעמים של האדם זה כמו סרט טורקי של זוועות ויגונות ומפלות נוראות, מפלות נוראות, זה ממש כמו אמצע השיא של הסרט, שמראים לך קטע מסוים שהוא נורא בהיום, ואתה לא ראית את ההתחלה, לא ראית את הסוף, לא ראית את הסיבה ואת המסובב, את התוצאה. אז הוא אומר, הדבר מקדש אל, אבינה לאחריתם. מה אבינה לאחריתם? וכאן הוא כותב את המסקנה. מה המסקנה? אך בחלקות תשיק למו, היפלתם למשועות. משועות הכוונה זה מדורי הגיהנום, זה נקרא משועות הגיהנום. באמת, באמת, הכל זה הכנה להפיל אותם בסוף. כי הגמרא גם אומרת, אוי לו לאדם, אוי לו לאדם שקנה את עולמו. אוי לו לאדם שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, שמה קנה את עולמו. אדם שעברו עליו 40 יום בלי איסורים, אפילו קטנים, איך ידע מאיסורים? מה זה איסורים? אפילו אם אדם לבש את הבגד הפוך, זה איסורים. זה נקרא איסורים. הוא מבקש לשתות תה חם או מרק חם ומזגו לו אותו קר, זה נקרא גם כן איסורים. אז אם עוברים על אדם 40 יום בלא איסורים, אפילו כאלה קטנים, אז הוא צריך לדאוג שמה הוא מהאנשים האלה שקנו את העולם הזה. וזה אוי ואבוי, אוי לו לאותו כסיל שבחר בעולם של 70 שנה ועזב, עזב עולם של נצח, נצח נצחים. אז תראו מה אומר בסוף, איך היו לשמה חרגע, ספו תמו מין בלעות, יש כאן תיאור של הגיהנום, נקרא בלעות, כחלום מהקיץ אדונה בעיר צלמם תבזה, כי התחמץ לבבך יודע השתונה ואני בער, זה התשובה למה שמאור שאל. הוא אומר פה בפסוק, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. זה הסוד של אנשים שהרבה פעמים עוברים עליהם תקופות, עוברות עליהם תקופות, שהם לא מרגישים את השכינה, לא מרגישים את החיות האלוקית, לא מרגישים את האורות, הם רואים כולם מדברים על אורות, כולם מדברים על הרגשות, על כביכול ממש, כביכול ממש מדברים שהשם כאילו מדבר איתם, חיים את השם כאילו. ואני לא, אני לא מרגיש כך, אז אומר אסף, אני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך, אף על פי שאני כמו בהמה, אני מניח תפילין כמו בהמה, אני מתפלל 18 כמו בהמה, אני עונה אמן כמו בהמה, אני לומד תורה כמו בהמה, הכל יבש, הכל מדבר צייה יבש, בכל זאת ואני עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, והצדך תנחני, אני אמשיך ללכת איתך ריבונו של עולם, גם אם יעבור אני אמשיך התקופה הזו שאני לא מרגיש אלוקות, שאני כמו, אני בעצם, אני עובד אותך כמו איזה מחשב, כמו איזה מכשיר דיגיטלי, אני עובד אותך. עובד אותך בלי לב, בלי רגש, שאני לא מרגיש. כתוב בפירוש, ואני בר ולא יודע, במות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. כי אני יודע שבעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, ואז אסף מגיע למסקנה, מי לי בשמיים, ואימך לא חפצתי בארץ. אם יש לי אותך, אני לא צריך שום דבר פה בארץ. קלה שריר לבבי יצור לבבי חיקי אלוקים לעולם, כי הנה רחקיך יובדו, באמת הרחוקים לך יובדו, עצמת הכל זונה ממכה, כל מי שיוצא ממך, אתה מצמית אותו, אתה מעביד אותו, ואני, וזה הפסוק האחרון של המזמור, שזה מסקנת המזמור, שהפוכה לגמרי מהתחלת המזמור. התחלת המזמור, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופכו השורה, כמעט נטיתי לכיוון הרשעים, כמעט נטיתי לכיוון הכפירה, שופכו זזו, רגליי זזו מדרך האמת, דרך הישר. ומה מסקנת המזמור? זה בעצם מרגיע, מסקנת המזמור, סוף המזמור מרגיע את כולנו, ואני אומר אסף, קרבת אלוקים לי טוב, שתי באדוני אלוהים מחסי, לספר כל מלאכותיך. מרגע זה אני מתחיל לספר את כל מלאכותיך. מלאכותיך הכוונה כל הפעולות שלך, כל ההנהגות שלך. משמע מכאן שבסוף הוא האמין בזה, בסוף באמת הוא קיבל הערה אלוקית. כי באמת, לפעמים זה, אדם יכול לעבור תקופה מסוימת, יש הבטחה שבסוף הוא ירגיש, הוא ירגיש את השכינה. אדם ירגיש את השכינה בסוף. אדם שיש לו גם לב של אבן, לב של אבן ומוח של בטון, הוא בסוף ירגיש את השכינה. אני זוכר בן אדם אחד לפני שנים ש... מה אמרנו לו, נניח תפילין, התחיל נניח תפילין. באותו יום שהוא נניח תפילין, הוא נפל על היד של התפילין וקיבל מכה, ממש מכה, סבל ויסורים, הוא עזב את התפילין. זה מאוד מעניין. בעצם, מה הוא חשב? למה הוא עזב את התפילין? אבל הוא מבין הרי שיש קשר בין התפילין לבין המכה, נכון? הוא מבין שיש השגחה. כלומר, זה היה, לו, היה חסר לו פה איזה, עוד איזה הבנה קטנה להבין את יותר עמוק. אבל למה הוא עזב את התפילין? כי הוא מבין שיש קשר בין התפילין לבין המכה. אז זאת אומרת, כן התפילין פועלות? ודאי שהתפילין פועלות. גם מבחינת המוח שלו התפילין כן פועלות. פעלו עליו בצורה לא נכונה. פעלו עליו באופן שלילי, אבל הם פועלות. אז זה היה צריך קצת יותר להעמיק עליו ולהבין שמה שדניאל אומר, שבעצם כשאדם בא להתקרב, לפעמים לא מיד נותנים לו. מה, באמת, אחרי הכל, ההתקרבות לשם זה הרי האוצרות הנוראים ביותר, זה מתנה הגדולה ביותר, מה אתה רוצה לקבל אותה כל כך בקלות, כל כך מהר? הרקת את כל העולמות למעלה, אתה רוצה כבר לחטוף את התפילין, כבר לחטוף את הציטית, כבר לזכות באישה, לזה הרי המון לחמי שמיים. והכל בעיה של יישוב הדעת. כל העניין זה שאדם צריך שיהיה לו יישוב הדעת, כל הזמן שלא לא לתת לעולם להטעות אותנו. אני צריך להשתמש בכל האוצרות שרבי נחמן מברסלב נתן לנו, שזה מה שכרגע אמרתם, שזה התחילת ההתקרבות, מראים לו הרחקה, שזה סוד מאוד גדול. זה סוד הכי גדול שיש אולי בליקוטי מוהר"ן. זה סוד שאם בעלי תשובה לא יודעים אותו, היו מתייאשים. זה לא דווקא להתחלת הדרך, לפעמים זה גם באמצע הדרך ובשיא הדרך. כשאתה רוצה עוד דרגה להתקרב, ופתאום מראים לך הסתרת פנים, הרחקה, כל ההרחקות האלה, פה נדרשת עקשנות מאוד גדולה. זאת אומרת, להיות חסיד של ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, בלי מידת העקשנות, זה כמעט לא ילך לנו. זה לא ילך לנו. בלי עקשנות, אין סיכוי לעבור את הגלי ים הנוראים האלה, כשדגל כזה שחור מרחף מלמעלה, אבל להיות עקשן, כי הדגל השחור הזה זה כמה גלים, ומיד אחרי זה אתה נכנס לעוד יבשה. אחרי זה עוד פעם ים, עוד פעם יבשה. אבל אדם לפעמים לא מבין, אם אדם יכול לראות, עם כל הנפילות, וכל הירידות, וכל העליות, אם אדם יכול לראות בעצם שהיום הוא בפסגת ההר, בכלל לא במקום שהוא היה. בכלל לא במקום שהוא היה. אם אדם מסתכל על האדם גדול שנמצא בנפילה, אז הוא חושב שבנפילה שהוא נמצא, אז אני איתו ביחד. אני לא איתו ביחד. הוא בנפילה של הרי האברסט, אני בנפילה של הרי החרמון. כרגע אני בנפילה והוא בנפילה, אז יש לי מין דמיון שהוא נופל, אני נופל. אבל מאיפה הוא נופל, מאיפה אני נופל? מה בעצם גרם לו להישאר בהרי האברסט? זה עקשנות. תראה, בעצות של רבנו לא צריך לקבל אור. צריך להאמין בשכל קר ביותר בעצות של רבנו. בשכל קר ביותר, מי שמצפה שכל העצה תביא לי אור, תביא לי אורות, זה לא, זה בכלל לא זה. אתה קורא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פתאום אתה מרגיש דברים שלא הרגשת אתמול כשקראת את זה אתמול. צריך להיות עקשן בשמחה, להיות עקשן ולא ליפול, לא להישבר, להיות עקשן בהתבודדות, להיות עקשן בלהבין שההתקרבות, התוצאה של הראשונה זה התרחקות, לא תמיד, לפעמים. אבל בעצם צריך גם לדעת עוד דבר, שאדם יכול להתעלות בלי לרדת, כמעט בלי לרדת, אם לא אוחז אותו גאווה. הבעיה היא כזאת, שכל התעלות של בן אדם, היא בדרך כלל מאוד קשה פה לשחק, כשאדם מתעלה, מאוד קשה לא להתגאות. שימו לב שבדרך כלל כשאדם יש לו אורות, הוא לא מצליח להתבודד. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה, עם אורות אתה לא מתבודד? ההתבודדות, כי מה זה התבודדות? זה שהפה והלב יהיו כל כך ביחד, שזה ממש ממש תרגיש אלוקות בתוך הפה שלך, השם שפתי. השם שפתי תפתח. אבל כשאדם הוא קצת שבור מאיזה חטא מסוים, או מכל מיני מסע כבד של פרנסה, מסע כבד של איסורים, מסע כבד של ביזיונות, שבאים לו אפילו מהקרובים ביותר, הרבה יותר קל לו, הרבה יותר קל לו ללכת וכמו ילד קטן, ללכת ולהיזרק אל העצים, ללכת ולהיזרק אל השם יתברך. באמת המהלך הוא כזה, שכשאדם נמצא בעלייה, אם הוא רוצה לשמור על העלייה הזו שהיא לא תהפך להיות ירידה, או שלפני העלייה הבאה לא תהיה ירידה, אז אם הוא באמת יעבוד לפי איגרת הרמב"ן ולא ייתן לגאווה להיכנס אליו, ויודע על העלייה הזאת, פשוט יודע, במשל אני מודה לך שהיה הרגשה כזו נפלאה ב-18 היום בבוקר. אני מודה לך, ריבונו של עולם, שהלכתי כזה קל להבין את הגמרא, כזה קל להבין את התוספות, כזה קל להבין את ה... אני מודה לך, ריבונו של עולם, שהצלחתי להתבודד. וכל מיני מהלכים כאלה של הודיה, כי הודיה, ההודיה באה מספירת ההוד. וספירת ההוד זה בחינה של אהרון הכהן. אהרון הכהן ידוע שגם היה לו בחינה מאוד גדולה של בנחנו מה. אז אנחנו מה? אנחנו, זה בחינה של שפלות, הכנעה וענבה. וכל תודה שאדם אומר, יש בזה צד של ביטול הגאווה. כל תודה. שימו לב, אנשים גאים לא יכולים להגיד תודה. לא תודה ולא סליחה. אז יש כרגע עניין להתבודד רק על הגאות. לגוע בשורש של הבעיה. למשל, תראה מה זה, תראה מה קורה איתי, אתה מעלה אותי ואני מתגאה. הנה אנחנו בחג ההורים מתקרבים, דרך אגב, שעניין להדליק נרות, אם אפשר, עם שמן זית. לפחות נר אחד תמיד שיהיה עם שמן זית. לפחות למי שאין לו, מי שלא יכול, מי שלא ישיג. ובאמת לנצל את הימים האלה להודות. כי מי שיודע בימים האלה להודות לשם יתברך, מי שיודע להודות, הוא יזכה באמת להודות. השם ישלח לו כל השנה סיבות להודות. כזה שפע וברכה שהוא כל הזמן רק יודע. אדם, באמת בחנוכה אפשר להגיש אור. בוא נגיד שקשה מאוד, קשה מאוד לא להרגיש אור בחנוכה. כמעט שזה לא ייתכן, לא להרגיש את האור העצום של החג הזה. כי כל מה שתקנו את החג הזה, החג הזה לא היה קיים החג הזה. גמרא בשבת אומרת בפירוש, מה זה חנוכה? שבעצם... באותה שנה אחרי זה, בדיוק באותה שנה שהיה את החנוכה האמיתי, שחנו בקפה וניצחו והכל, היה ניצחון של המכבים, שנה אחרי זה פתאום ראו יורד אור עצום בעולם. אחרי שראו שירד אור כזה עצום, תקנו לעשות חנוכה. אם לא היה אור שהתארו את הדיללה כזה גדול, לא היה חנוכה. ולכו תראו, כל הבתים בישראל עושים חנוכה. יש כאן, הרב כאן שולח אותם לצוות הריבש. מי זה צוות הריבש? צוות הריבה זה צוות שכתב הבעל שם טוב הקדוש, בישראל בעל שם טוב. אז הוא כותב את צוות הריבש, וכגון דה צריך להודיע להרגיל בחצות לילה. ואחר כך כתב זה לשונוי, איזה עיר מאוד לקום בחצות הלילה עד כאן לשונוי. באמת פלא, היו הרבה צדיקים שלא התפעלו בתיקים. למרות שכתוב על זה כל כך הרבה דברים, ולפחות אדם משתדל באמת... זה אדם משתדל להגיד קריאת שמע בוותיקין, וגיד יהיו לרצון מריפי ויגון לפניך השם צורי וגאלי, הנחה השם ביום צרה, שזה הרי החיבור של הוותיקין, שזה כאילו חיבור של גאולה ותפילה, יהיו לרצון מריפי ויגון לפניך השם צורי וגאלי, הנחה השם ביום צרה, זה מיד המזמור שאחרי זה, שזה לחבר גאולה ותפילה. אז מה אכפת לך? אתה, מבחינת תיקון אתה עושה תיקון עצום, אם אתה... לא נקי נגיד, אתה לא יכול להתפלל או כל מיני סיבות אחרות, אבל הצלחת כבר, אתה כבר נמצא ער בנקודת ותיקין. נגיד, אתה רוצה להתפלל דווקא עם מקווה ולא הספקת מקווה, או כל מיני סיבות שיש לבן אדם. יש הרבה אנשים שקשה להם כל מיני סיבות. אז לפחות להגיד את הקריאת שמע, ואת הפסוק יהיו לרצון מריפי וגיון ויפניך השם צורי וגולי, וינחה השם ביום צום. יש כאן הרב הקדוש מקוז'ניץ, כותב, הרב הקדוש מקוז'ניץ כותב ככה, תשתדל להתעורר תמיד בכל חצות לילה, ולכן החרד על דבר השם ראוי שקום בחצות ועל כל פנים, פעם אחד בשבוע או בחודש עד כאן לשונו בספר עבודת ישראל. רואים שגם אם פעם בשבוע ואפילו פעם בחודש, אדם זוכר לקיים את ההנהגה הזאת, אדם אסור אדם להתייאש, להגיד מה? אני לא, ראיתי שזה כזה דבר גבוה והוא לא מצליח לקום כל לילה או לעשות הנהגה הזו, אז לפחות פעם בחודש הוא אומר, פעם בשבוע לעשות הנהגה של של כמעט חצות. טוב, כשהגענו פה לזוהר, קדוש קטע קטן בתיקוני הזוהר, כי באמת עיקר הלימוד זה התיקונים עצמם. כל תיקון זה, כל תיקון זה תיקון. כל תיקון זה ממש תיקון. אתה קורא תיקון זוהר אחד, זה תיקון, וללמוד אותו בעיון זה בכלל תיקון. טוב, הגענו לדף ד' בתיקוני הזוהר. בהקדמה, אנחנו עדיין בהקדמה. אז אומר הזוהר, כן, איש נודד ממקומו. מה נהי הוא? מה זה איש נודד ממקומו? מה נהי הוא? מי זה האיש? דם משה, זה משה, דכתיב, והאיש משה ענב מאוד. להתארך רוחי אבטריו. כן? שכאילו, הרוח שלו הולכת אחריו. ועוד כן, איש נודד ממקומו. מנדי הוא איש צדיק דאזן נב עינן מעט ובשכינתה. בשכינתה. דתמר בה ולא מצאה יונה מנוח. דאחי הוקמו הרבנן בזימנה דתחרה במקדשה. זמן שנחרב את המקדש גזר על בתי הצדיקים דיחרבו. גזר על בתי הצדיקים שיחרבו. כלומר, להפיס את זעם השכינה כאילו, אז נגזר על בתי הצדיקים שיחרבו. איך זה פועל בשטח? זה כנראה שהצדיקים לא תמיד זוכים להיות עשירים, לא תמיד זוכים לבית. להזלין כל חד נודן ממקומו, לדיו לעבד למה וכרבה. דיו לעבד שיהיה כמו רבו, כמו שרבו זה הקדוש ברוך הוא. אין לו בית, אין לו בית מקדש, כביכול. אז גם אנחנו ראוי שנהיה כמוהו לפחות, שלא יהיה לנו בית מקדש. למה? כי הצדיק הוא בחינת השכינה. ורזה דמי לנו דדו ללחם איה. איה דמרחם עליה, ופחי אין מנהלה. הוא מביא כאן פסוקים של מראים על היעדרות השכינה. וגינדה דיו לעבד למבק הרבה, ולת לחם אלה אורייתה. מה זה נודדו ללחם איה? הוא מחפש את התורה, והיא לא נמצאת. כי התורה שלומדים בזמן שיש בית מקדש, והתורה שלומדים כשאין בית מקדש, זה שונה לגמרי. שונה לחלוטין. היי גרם למראה תורה דאזלין מתארכין. זה גורם לבעלי התורה שהם הולכים וכאילו מסתלקים. מתגרשים מהשכינה כאילו. זכאה איהו מרא מטיבת. זכות גדולה יש לבעלי הישיבה, תלמידי הישיבה. מרא מדרש, מרא תורה, בית אדוני, אלה שלומדים בבית מדרש, אלה שלומדים אדוני התורה, כן? בעלי התורה, זה גם ציפור מצא בית. בית נשמעין בפתגמי אורייתא. דרך אגב, היום אין בית שאין בו איזה בחור אחד או בת או בן, כמעט אין שחוזר בתשובה. זה צריך להתחיל את אותו בית, כי הזוהר אומר שבית שלא נשמעים בו דברי תורה, ראוי להסתרף. באופן פשוט, דלקה, שריפה, סכנות, כל מיני סכנות של שריפה, מחלוקת, מריבות, מתח. אין תורה, תראה, בתים שאין שם תורה. או מתגרשים, או חיים כל החיים במריבות. והדבר הכי נורא, יש בתים כאלה שיש שם מנזר השתקנים. מרוב שנאה, יש שם שקט. פשוט, כל אחד שומר דינה לעצמו. הם לא אומרים שהם קמים בבוקר, אין בעל ואישה. בעל ואישה, ילדים, קמים בבוקר, אין שלום. אין שלום, אין בוקר טוב. אחד, כל אחד חי לעצמו. כל אחד מתמרמר בתוך נפשו פנימה. זה יותר גרוע ממריבות. זה נקרא, זה יוצר יותר שנאה, כשאדם בולע בלב את כל השנאה שלו, דבר מאוד חמור. וחוץ מזה, הכוונה היא באמת שהבית הזה לא יתקיים. הכוונה היא סופו להסתרף שהוא לא יתקיים. אז איך זה היום שאנחנו רואים בתים מתקיימים? כי זה, כולם, רובם ככולם, זה בחינה של תינוקות של מישהו. התביעה זה עלינו, אנחנו היום שיודעים את האמת, שיודעים שכמה התורה חשובה, איך שהתורה היא מערכת העצבים של כל הבריאה כולה. ראינו בנפש החיים, נפש החיים אומר שטיטוס ונבוכדנצר שחריבו את בית המקדש, אין להם שום כוח לפעול למעלה, רק למטה. רק למטה, הם יכולו להחריב את בית המקדש למטה. אבל אנחנו, מעשה קטן שלנו פועל למעלה. תראו מה זה יהודי. כל בית שיום קיים בלי תורה זה נס. לבאתר דאית תמן תורה, דאיו עמוד עד אמצעיתה, גם ציפור מצא בית תמן. הציפור מצאה בית, הכוונה היא, כשהציפור נודדת ממקומה, הכוונה היא שהשכינה היא בעצם לא נמצאת במקום. כשאומרים ציפור מצאה בית ודורכן לה, מה הכוונה? שהנשמה מצאה מנוח, מנוח לרגלה כביכול. השכינה הגיעה למקום השכינה. ובאתר דהית אמן תורה במקום שיש תורה דיו עמוד עד אמצעית, התורה נקראת עמוד עד אמצעית, שזה יעקב אבינו, גם ציפור מצאה בית אמן. וגינדה הוקמו הרבנן, הם אמרו חכמים, כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה לסוף תחרב. אז אדם משתדל באמת בבית שלו, שתמיד האנשים הנשואים, משתדל שלא יהיה יום בלי להוציא כמה דיבורים של תורה. סופו לחרב. כי כל השכינה זה התורה, ואין תורה בבית, אין שכינה בבית. איך אתה רוצה שתיכנס לשכינה? כל הזמן השכינה בבית, והשכינה השנייה בבית, השכינה השלישית בבית, דיבורים של חול בבית. אבל צריך להשתדל שהבית יהיה דיבורים של קודש. אם יש דיבורים של קודש, אז השכינה לא רוצה לעזוב את הבית. ואילן דנשמעים דברי תורה בעון, בתים שתורה נשמעת בהם, התקריאו ביצים, אפרוחים ובנים. ביצים מראה מקרא. אפרוחים מראה משנה, בנים מראה קבלה. מה ההבדל בין ביצים, אפרוחים לבנים? מה קדם למה? אפרוח לביצה וביצה לאפרוח? שאלה שאין עליה תשובה. רק המשך יגלה. יש גם ספרה להגיד שהוא ברא ביצה, למה? כי כמו שהוא לא ברא, הוא ברא פרחים? שם ברא פרחים? ברא זרע, מהזרע, יצא עצים, פרחים, אילנות. על כל פנים, הביצים זה רמז לאלה שעוסקים במקרא, שזה התורה שבכתב. אפרוחים זה רמז לאלה שעוסקים במשנה, זה התורה שבעל פה. בנים זה אלה שעוסקים בקבלה, מראי קבלה. ועלה הוא התמר, על זה נאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, שלח תשלח מניו. אבל מראי קבלה התמר, לא תיקח האם על הבנים. דלת שכלתנו להשתמודה בשכינתה כאילן מראי קבלה. אין תבונה. אין יכולת להכיר את השכינה כמו מי שעוסק בקבלה. ואילן עבדין לדירה בקודש הבריחו ופרחין אימה. הם עושים לקדוש ברוך הוא בית ופורחים עם השכינה. כלומר מרימים את השכינה. בכל אתר דהי פרחת כולו מן הדדין אימה בשליחות הדילה. כל מקום שהשכינה זזה הם הולכים איתה. אבל לפרוחה לת גדפין דילהון שלמין, דפרחין בהון דיינון פיקודי דעשה כל שכן ביצים. הוא אומר, מה ההבדל בין בנים לאפרוחים לביצים? הביצים זה עדיין התגלמות, הכל סתום. גם התורה שבכתב, התורה שבכתב היא הכל חתומה וסתומה. אדם שחי את התורה שבכתב בלבד ומקיים את התורה שבכתב בלבד, הוא נקרא קראי, כופר. הם לא חלק בתורת ישראל, הם לא חלק בעם ישראל. זה כל הקראים שיש היום. כי התורה שבכתב זה ממש, זה כמו שאתה רוצה עכשיו לבוא ואתה שואל איפה זה רחוב שערי פינה 3. הוא אומר, רחוב שערי פינה 3 זה ביבשת אסיה. איך תמצא ביבשת אסיה? יש כמה יבשות, 5 יבשות. התורה שבכתב זה רק היבשות, אולי הארצות. אבל כשאתה נכנס לתורה של למשנה למשל, נכנס כבר לערים, אתה נכנס כל עיר, אתה כבר יודע איפה העיר, איפה זה ראש פינה, ראש פינה, שלוש, זה בירושלים. אז הנה זה כבר משנה, זה כבר התקרבת אל העבדה. אבל מה זה בעצם בנים? בנים זה כבר, אומרים לך ממש את הרחוב, את השכונה, מראים לך בדיוק איפה זה. אז מה שהזוהר אומר כאן, שביצים הם זה רק התגלמות, זה גולם. אפרוחים זה כבר יציאה מהגולם, אבל עדיין אין להם גדפין. מה זה אין להם גדפין? האפרוח יש לו כנפיים, אבל מה? זה לא כנפיים שיש להם יכולת לעוף, לממש את עצמם. אבל בנים, הוא אומר כאן שהבנים זה רמז לקבלה. עד אמר מילן אילן, הסבא הזדמן לב ואמר, בעוד שאמר את הדברים האלה, רבי שמעון בר יוחאי, הזדמן לו הסבא. מי זה הסבא? סבא זה, בדרך כלל שכתוב סבא, גם התוספות אומר, שיש תוספות בעבודה זרה, אני חושב אם אני זוכר, שאומר שמה, שתמיד שכתוב סבא בגבשס, זה יאון. אבל ברור שאי אפשר להגיע, בשום אופן אי אפשר לדלג על הערים, לקפץ על הגבעות, אי אפשר להגיע לקומה 8 לפני שאתה בקומה 4, 5, 6, 7, אי אפשר להגיע לקבלה בלי שאדם באמת, באמת, יש לו רקע, יש לו הבנה, לפחות יש לו ביטחון שהוא עוסק בתורה ובמשנה ובגמר. מאוד קשה. אז בא הסבא, דאגתי ואת הבנים תיקח לך, אמר לסבא, כל עתים לריבוי. מה זה את הבנים תיקח לך? וגינדלה אמר, והבנים תיקח לך, אלא בעת הבנים תיקח לך, לרבות הפרוחים. אבל לא אמר, הבנים תיקח לך, אמר לבריך, אנט בוצינה קדישה, זה אחי ובדי ברוך אתה, הוא ברך אותו. בוצינה קדישה זה נר המערבי, כאילו נר קדוש. בוצינה קדישה, זה אחי ובדי, הבנים אינון ודי, תחותאים העילה, הבנים נקראים, שהאימא מסוחרת עליהם, חסידים, גיבורים, מראי תורה, חוזים, נביאים, צדיקים וכו'. חסידים מסדר לחסד, דרגה לאברהם, וכמו עליה, אין חסיד אלא מתחסד עם קונו. חסיד אמיתי, מי שמתחסד עם קונו. דוד לכאן, דאי הוא אכסניה דילה. הוא עושה לו כביכול בית, אין בית מקדש, אבל הוא עושה לו בית בעצם העסק התורה, בעצם קיום המצוות, הוא עושה לו בית. ודה השכינת, זה השכינה, דהי, כן דילה, בית דילה. החל דילה, מלון דילה. זה מה שהרמחל כותב, למה זה נקרא שכינה? מלשון, ואני אשכון. משכון מלשון שהקדוש ברוך הוא שוכן באותו מקום. ורק הקדיש היא ייחוד בבית, ולאו מלון ואכסניה. אלא כפו מהו ברנש לתקין לה, וגינדה היא מידת חסד לאברהם.
יהיה יום שני בלילה, מתקיימת תפילה וסדר תיקון בעיר בת ים ברחוב ניצן ה-16 ליד בית החולים אברבנאל בשעה 10:30 בלילה עד 12:30. התיקון הוכיח את עצמו מאות פעמים ופעל ניסים וישועות והתהפכות הטבע.